ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף פי וף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס זעיר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות מראש העמוד. פותחים עם דיבור המתחיל מהמשנה, הגונב בנו, ובמשנה בעמוד הקודם בפ"א עמוד ב', אחרי שהיא פתחה בדין גונב נפש מישראל, שזה דבר שחייב משום חנק, המשנה המשיכה ללמד על הגונב את בנו. ובנקודה הזאת ראינו מחלוקת בין רבי שמעון בנו של רבי יוחנן מברוקה, שגם על זה יש חיוב, הוא מתחייב, חייב חנק, אבל החכמים חלקים והם פותרים. עכשיו בגמרא שלנו אנחנו נראה שימוש בסימון של פס כפול, ובצד בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה רואים את הפס הכפול, וכתבנו שלבים בהסברו של אביי, למה חכמים פותרים הגונבת בנו. הגמרא, מהי תמה דרבנן? מה המקור לשיטת הרבנן שפותרים מי שגונבת בנו? אמר אביי, אמר קרא, כי יימצא. אנחנו התייחסנו לפסוק הזה בדברים פרק כ"ד פסוק ז', זה הופיע בגמרות המסומנות בעמוד הקודם בשוליים למטה. כתבנו את הפסוק והוא כך: כי ימצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל ותאמר בו ומחרו ומת הגנב ההוא וביארת הרע מקרבך. עכשיו בפתיחת הפסוק כתוב כי ימצא, אביי לומד מכאן פרט למצוי. במצב של מצוי, כמו בן מצוי אצל אביו, אין הדין של גונב נפש. אמר לי רב פבל אביי, אלא מה אתה, אם אתה דורש את הפסוק בצורה כזאת, מה תגיד בפסוק הבא, כי ימצא איש שוכב עם אישה בעולת בעל? פסוק שמתייחס לאיסור קיום יחסים בין גבר זר לאישה נשואה. אחי נעמי, תגיד שהדין הזה של אשת איש כי מצא פרט למצוי, כגון של בית פלוני, היה מין בית כזה או מקום מגורים, דשכיחן גבאיו, שהיו הרבה זוגות שהיו ישנים באותו מקום. אחי נמי דפטירי, רשי פה בשורה רביעית אומר של בית פלוני, לא רצה להזכיר שמם בגמרא, שחשובים היו ובזה לא היו נוהגים כדת, שהיו הרבה דרים בבית אחד, אנשים ונשים, והיו מצויים תמיד עם נשי חבריהם, ולא שמתייחדים. לא היה בעיה של איסור ייחוד פה, אבל מצוי, כל הזוגות היו מצויים ביחד. אז תגיד שאם גבר בא על אישה אשת חברו הוא יהיה פטור כי זה מצוי? אמר לי אביי, עונה, ענה, מה שאני התכוונתי להציג כמקור לפטור של הרבנן בגונב בנו, ונמצא בידו כאמינה. זה פסוק אחר, זה פסוק בשמות, פרק חפה לפסוק ט"ז, וגם זה מופיע בשוליים בעמוד הקודם, שם כתבנו את הפסוק, וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. אז מהמשפט הזה, ונמצא בידו, לומדים לאפוקי גונב את בנו. רש"י מציין פה שהפסוק הזה ונמצא בידו קרא יתרה הוא. אנחנו נמשיך בגמרא. אמר רבא, ילקח, מאחר ש למדנו שאם יש מצב של נמצא בידו ואז הוא גונב, כמו בנו של בן אדם נמצא בידו, אמרנו זה זה הבסיס לפתור מהקרא יתרה, שוב לא מהמילים עצמם אלא מהעובדה שהמילים האלו הם מיותרות ועומדים לכן לדרשה. ומכאן למדנו שגונב בנו פטור. אז רב אומר, הלכך אני מקרי דרדקי ומתנו רבנן, אנשים שמלמדים דרדקי, ילדים למדים להם מקרא, או אלו שמלמדים את הצעירים משנה, כמצויים בידן דמו ופטירי. אז זה כבר אותו, על אותו תקן שאמרנו מקודם. ורשי פה כותב כמצויים בידו דמו, התלמידים מצויים תמיד בבית הרב, ואם גנב הרב אחד מתלמידיו ומחרו, אינו נהרג. שוב פעם על בסיס גזרת הכתוב, ונמצא בידו. גנב מי שחציו וכו', גם זה היה במשנה, שהגנב הוא גנב מי שחציו עבד וחציו בן חורין, והיה בנקודה הזאת גם כן מחלוק רב יהודה מחייב וחכמים פותרים. אנחנו בסימונים בצד יש לנו את הכותרת נושא סלש מבנה, והמעוין שמופיע פה מוסבר. אנחנו נראה שני נושאים, בושת וגניבת נפש, שרב יהודה וחכמים חולקים בעניין עבדים. ובשני הנושאים ניתן לדרוש אחיו שמופיע בפסוק, הוא ביאור מחלוקת תנאים בגנב את מי שחציו עבד וחציו בן חורין. אבל בדברים האלו אנחנו נתייחס עכשיו. תנן התם, רב יהודה אומר אין לעבדים בושת. אם באופן כללי אחד מזיק את חברו ובעקבות הנזק נגרם גם בושת, אז בין אדם לחברו אז יש חיוב תשלום על על ההפסד הזה שהוא עובר בושות. מה בקשר לאדם שהזיק עבד, עבד קנני? אז רבי דה אומר, אין לעבדים בושת, לא יהיה תשלום אם נגרם לעבד בושת עקב איזושהי נזק. מה הייתה מדי רבי דה? אמר כך, הפסוק בפרשת בושת נקרא לזה, כתוב, כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו. ודורשים מכאן, מי שיש לו אחווה, יצא עבד שאין לו אחווה. התורה מסתכלת על עבדים כבני אדם שהם בודדים, נגיד זה בלשון בלשון יפה, אבל ביתר דיוק דורשים מהפסוק בספר בראשית, עם החמור, עם הדומה לחמור, וזה ביחס לעבד, לעבדים, אינו אלא כבהמה, בעניין ייחוס קרבה משפחתית, מסתכלים על עבד, ההלכה מסתכלת על עבדים כבהמה, במובן הזה שלא לא אומרים על בהמות זה אח של זה או זה, זה בן של זה, כולם יצורים בודדים כפי שניסינו להגיד מקודם. אז אין לו אחווה, ובכך הוא מופקע מפרשת בושת. ורבנן שסוברים שיש לעבדים בושת, אם אדם מזיק עבד ונגרם מכך גם בושה, הוא המזיק צריך לפצות את העבד. למה? מה עם הפסוק שכתוב איש ואחיו? הוא אומר שעבד גם נחשב אח, אחיו הוא במצוות, עבדים חייבים במצוות כמו שנשים חייבות במצוות, וזה נלמד מגזרה שווה, מה ש מפורסם אצל הלומדים, לה, לה, מאישה. והכה, הכי דריש. פה בגונב עבד, כתוב, בגונב עבד, הפרשה שלנו, ובפסוקים ראינו את המילה אחיו. אז אצלנו כתוב בדברים חבדלת פסוק זיין, כי ימצא איש גונב נפש מאחיו. מה דין בעניין גונב עבד? אז אנחנו ראינו שבקשר ל חצי עבד, חצי בני חורין, רבי יהודה מחייב והחכמים פטרו. אז אנחנו נתמקד בדוגמה הזאת של גונב חצי עבד, חצי בן חורין, כפי שהופיע במשנתנו. רבי יהודה סבר מאחיו להפוקי עבדים. מה שראינו בפסוק דברים חבדל פסוק זין, מאחיו זה בא להפוקי עבדים. בני ישראל למעוטי מי שחציו עבד וחציו בן חורין. מי המם כאן עומד לדרשה? מי בני ישראל למעוטי? עוד פעם, מי שחציו עבד וחציו בן חורין. הווי מיעוט אחר מיעוט, ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. בגלל התופעה המיוחדת של פעמיים מיעוט בפסוק, דווקא זה בא לרבות. אז לפי רב יהודה, ראינו פה שאין דין גונב נפשות אם מדובר בעבד גמור, אבל אם מדובר בחצי עבד, חצי בן חורין, בגלל המיעוט אחר מיעוט, כן, יש חיוב מי שגונב חצי עבד, חצי בן חורין. ורבנן, מאחיו להפוקי עבדים לא משמע להו, דה אחיו הוא במצוות. מהמילה מאחיו, זה לא בא למעט עבדים. בניגוד לשיטתו של רב יהודה, למה? כי הוא כן אחיו בעניין מצוות, כמו שאמרנו מקודם, הוא חייב במצוות כנשים. בני ישראל, מי בני ישראל? בפסוק, אותו פסוק, פסוק זין שם, כתוב כי מצא איש גונב נפש מאחיו מי בני ישראל. אז אנחנו בתוך גישתם של הרבנן דורשים את המילה בני ואחר כך מי בני. חד ממותי עבד שאין עליו דין גונב נפש, מי שגונב עבד לא חייב. ואגב, בנקודה הזאת אין מחלוקת רבי יהודה וחכמים, רק מאיפה לומדים את זה. וחד למעוטי מי שרצו עבד וחצי בן חורין, אין להם מיעוט אחר מיעוט באותו עניין, לכן גם מי שגונב אדם כזה חצי עבד וחצי בן חורין אינו חייב משום גונב נפשות. עזרה לגונב נפש מניין? אנחנו יודעים שיש חיוב מיתת בית דין, זה נקרא העונש, ומחפשים תמיד עוד פסוק, פסוק נוסף שמהווה את הלאו. לכן שואלים, עזרה, תהיינו הלא תעשה שבתורה לגונב נפש מניין? רבי יושע אומר, מי לא תגנוב? פסוק שמופיע בעשרת הדיברות. רבי יוחנן אמר, מי לא ימכרו ממכרת עבד ולא פליגי. מו כחשיב לאו דגניבה ומו כחשיב לאו דמכירה. כידוע, וכמו שלמדנו במשנה, שהאיסור גניבת נפש שחייב בו משום חנק, זה לא רק עצם הגניבה של הבן אדם אלא גם מכירתו, כמו שכתוב בפסוק, ותאמר בו ומכרו. אז מבחינת הפסוקים שציטטנו פה, לא תגנוב זה הלאו על החלק של הגניבה, ולא ימכרו זה הלאו של חלק המכירה. תנו רבנן,
לא תגנוב. אותו פסוק שהזכרנו עכשיו מעשרת הדיברות, בגונב נפשות הכתוב מדבר. אתה אומר בגונב נפשות או אינו אלא בגונב ממון, אולי הפסוק מתייחס בעשרת הדיברות לסתם גזל של ממון. אמרת, תשובה, צא ולמד משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן. אחד מהאותם מידות שבהם ניגשים לדרוש פסוקים נקרא דבר הלמד מעניינו. במה הכתוב מדבר? אם מסתכלים בעשרת הדיברות, מה עוד כתוב באותו עניין? בנפשות, במצוות שהם קשורים לנפש, כמו לא תרצח, לא תנאף. אף כאן גם בעניין לא תגנוב בנפשות, וזה רק בגניבת אדם, גניבת נפש, בניגוד לגניבת ממון. גניבת ממון לא חייב מיתת בדין. מה שמתכוון פה הביתה לומר בנפשות, רש"י כותב, בנפשות לא תרצח ולא תנאף, כל אלו חייבי מיתות בדין. אף לא תגנוב בגניבה שיש בה מיתת בדין. אז ואנחנו יודעים שרק בגונב נפש, כמו שכתוב בפסוק, הוא מת הגנב ההוא, או כתוב מות יומת, זה רק בגניבת נפשות. אז מאחר שהמצוות שבסביבה זה דבר הלמיד מעניינו, גם כן מדברים על עבירות שהן בנפשות, שיש בהם, מה זה נפשות? מיתת בית דין. גם האיסור גניבה פה זה גניבה שיש בה מיתת בית דין, וזה לא בממון, זה רק בנפשות. תניה אידך, לא תגנובו. זה פסוק ויקרא י"ט, פסוק י"א. על מה מדובר? בגונב ממון הכתוב מדבר. אתה אומר בגונב ממון או אינו אלא בגונב נפשות, אמרו יצאו למעט משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן, דבר על המד מעניינו. במה הכתוב מדבר? בממון. באותו הקשר, שם באותו אזור, אנחנו ציטטנו לא תגנוב בפסוק י' א', ובפסוק י' ג' רש"י מציין לא תעשוק את רעך. זה עניין של עושק ממון. אז כמו ששם מדובר בממון, אף כאן הלא תגנובו בממון. אנחנו ממשיכים בנושא חדש, ובצד כתבנו, כי יש לנו גם סימונים, המשולשים הם דעות בעניין עדי מכירה בנפש שהוזמו. בהמשך אנחנו נקשר את הסוגיה הזאת לסוגיית עדים ועדותם בפרשת בן סורר ומורה. הגמרא, איתמר, עדי גניבה ועדי מכירה בנפש שהוזמו. וכאן צריכים להדגיש, אנחנו מדברים על מקרה שבאו שני קטעי עדים, זאת אומרת ארבע אנשים לפחות באו להעיד. שניים העידו על כך שפלוני גנב בן אדם, ושניים אחרים מעידים על כך שפלוני, אותו גנב, הוא מחר אותו אדם. ואחר כך הוזמו עדים, הדין עדים זורמים, כידוע מן הסתם לרובכם. התורה אומרת מה שהם ניסו להשים ולהניש את הנידון, ומתברר שהם היו עדים זוממים, כי בוא אחר כך עוד עדים ואמרו איך יכולתם להעיד, הרי אימנו הייתם במקום פלוני. אז אותם עדים שקרנים מקבלים את העונש שהם ניסו להטיל על הנידון. רש"י, עדי גניבה ועדי מכירה, שני קטעי עדים, אחת העידה שגנב את הנפש ואחת, קט אחת, העידה שמחר, אין נהרגין כדי מפרש תמה ויזיל, כיוון דאינו לא מקטלי, מאחר שהם לא יהרגו, זה נראה בהמשך הגמרא, הוא הנידון עצמו נמי אם לא הוזמו, גם כוונה אם לא הוזמו אותו עדים שבאו להעיד נגדו, לא מקטיב, הוא עצמו לא יהרג עקב תופעה כזאת של שני עדים עדים על הגניבה ושני עדים אחרים עדים על המכירה. למה? הוא לא, גם אם הם יעידו כך, הוא לא יהרג, דהבי לעדות שאתה יכול להזימה. ולא משכחת לעד המקטיב, ועקב כך שזו עדות שאתה לא יכול להזימה, זאת אומרת מאחר ש מה שהם ניסו לעשות לא נוכל לעשות להם, אז הכל נופל, ולא משכח אלא דמיקטיל, אלא בקט אחת שמידים על הגניבה ועל המחירה. כל הפרשה של גניבת נפש, וכמובן העדות שנדרש כדי לחייב את הנידון, זה רק אם יש קט אחת שמעידים על הכל, גם על הגניבה וגם על המחירה אחר כך. אז עכשיו אנחנו נמשיך בגמרא בקשר לאותם שני קטעי עדים שאוזמו. חזקיה אמר אין נהרגין, כפי שראינו כעת ברשי. רבי יוחנן אמר נהרגין, זו כבר דעה אחרת, שאם הם אוזמו אז ארבעתם יהרגו, זה מה שנפרש לעת עתה, זו שיטת רבי יוחנן. ועכשיו הסבר. חזקיה דאמר כרבי עקיבא דאמר דבר, פי הפסוק על פי שניים עדים יקום דבר, זה אומר שזה לא נחשב עדות אלא אם כן אתה מעיד על דבר שלם, דבר מושלם, ולא חצי דבר. ורבי יוחנן ואצלנו כל קט בעצם מידע על חצי דבר. כדי לחייב בן אדם על גניבת נפש יש שני מרכיבים, שני נתונים, הגניבה והמחירה, כל אחד בפני עצמו הוא נחשב חצי דבר. ורבי יוחנן אמר כרבנן דאמרי דבר ואפילו חצי דבר. הם לא דורשים כרבי עקיבא, ואפשר לחייב גם על חצי דבר. ברשי יש דיבור מתחיל, אותם מילים בפירוש אני לא חושב רואים אותם בגרסה שלנו, אבל זה שייך לפה. פלוקטה דרבי עקיבא ורבנן בבבא בתרא בחזקת עבדים פרק שלישי, על פי שני מידים יקום דבר ולא חצי דבר, והי חצי דבר הוא אצל כל קט וקט. דאילו עדי גניבה אינו נהרג משום עדי מכירה. בוא נגיד שני עדים באים ואומרים ראינו פלוני מוכר בן אדם פלוני, זה לא מביא לידי מיתת בדין שיכול לומר נכון אני מסכים אתם ראיתם אותי מוכר בן אדם, עבדי מכרתי, זה לגיטימי לאדם למכור עבדו. ואילו מכירה נמי לא מחייב הגניבה, זה כבר מוכח מהפסוק, הפסוק בשמות חבל אף כותב וגונב איש ומחרו. נחזור לגמרא. אמרנו בהקדמה שמעבר להתייחסות לידי גניבה וידי מכירה בעניין גניבת נפש, גם נתייחס לפרשת בן סורר ומורה. רק שנדע בעניין בן סורר ומורה, שידוע שלמדנו בפרק שמיני שהוא נהרג על ידי בית דין, אבל זה לא דבר מיידי, יש שלבים עד שניתן להוציא אותו להורג. ורשי מביא פה בעדים האחרונים של בן סורר ומורה, דתנן ליאל, אנחנו נקרא את רשי כהקדמה לקטע הבא בגמרא, ניתנה לי, מטרין בו בפני שלושה, ומלכין אותו, חזר וקלקל, נידון ב-23. מטרין בו אביו ואמו בפני הדיינים, וכשבאים עדים ראשונים, ומעידים עליו שאכל תרתמר, כמות מסוימת, תרתמר בשר, ושתה חצי לוג יין מגניבה, מלכין אותו. זה בשלב הראשון, כדכתי ויסו אותו, דהיינו מלכות. חזר וקלקל, נידון ב-23 למיטה. ומודה חזקיה באנך האחרונים שעידו, העדים האחרונים שעידו שחזר וקלקל, שהוזמו, אותם עדים הוזמו, שיקרו עליו שהוא חזר וקלקל, שנהרגים, ולא אמרינן שחצי דבר הוא. דאיליו סעדותא דקמאי, לא מקטל בסעדותא דהני, לא אומרים את זה שבגלל שאותם עדים אחרונים זקוקים לעדות הראשונים ובלעדיהם לא היו הוגים את הבן סור מורה, ולכן היה מקום לחשוב שאותו אותה קט שנייה נחשב חצי דבר. לא אומרים את זה, אלא אמרינן הועיל ויש עונש על פי ראשונים, שזה לקה על ידה, על יד הקט הראשונה. תו לא שייך אהו סעדות הקמייתה בהני בטרייתה. זה מנתק את הקשר המשפטי בין העדים הראשונים לעדים האחרונים. הם, העדים הראשונים כבר השיגו את מטרתה בזה שהוא לקה. והני בטרי כולי דבר כאבדי. אז זה בניגוד לעדי מחירה בנפרד, עדי מחירה בגניבת נפש. הגמרא, הוא מודה חזקיה, מה הכוונה? שלפני כן חזקיה התייחס לעדי גניבה שבאו בנפרד מעדי המחירה, כל אחד כחצי דבר. פה הוא לא אומר, הוא מסכים עם רבי, הוא מסכים עם ההגדרה של דבר שלם, בעדים האחרונים של בן סורר מורה שהוזמו שנהרגים, אותם עדים האחרונים שמעידים שהוא חזר וקלקל אותו בן סורר מורה, ואותם עדים הוזמו שנהרגים, מתוך שיכולים לומר הראשונים. למה לא אומרים שהעדים האחרונים הם מחוברים לעדים הראשונים? בגלל שאותם עדים הראשונים יכולים להגיד, ואנחנו ממשיכים בעמוד ב', לאלקותו בנו. רשי אומר בשורה הראשונה, לאלקותו בנו, ולא הועדנו להמיתו, אלא שלא ידענו שסופו לחזור ולקלקל. נמשיך בגמרא, והני אחיני, העדים האחרונים, העדים האחרים, דהיינו האחרונים, שבאו והעידו חזר וקלקל, כולי דבר כאבדי לי. זה לא נחשב חצי דבר. עכשיו קושיה ארוכה, כפי שאתם רואים, מסומן בהתאם, מתקיף לרב פאפה. אי הכי, עדי מחירה נמי, לקטלו בעניין עדי מחירה שהוזמו, בניגוד למה שחזקי אמר מקודם שאינם נהרגים, למה לא? מתוך שיכולים עדי גניבה לומר, להלקותו בנו, אנחנו העדנו שפלוני גנב את הנפש, ומטרתנו הייתה להטיל עונש מלכות על הגניבה, ולא ידענו שאותו גנב ימכור אותו גם כן. אז על, 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 על בסיס מה שאמרנו בעניין עדי בן סוער מורה, למה לא נעתיק את זה לפה ונגיד שנוכל ל-not take את העדים הראשונים מהעדים האחרונים, וממילא העדי מכריע יהיו לא חצי דבר כבר, הם יהיו דבר בפני עצמו. וכל זה בגלל שאותם עדי גניבה, בדומה לעדים ראשונים אצל בן סוער מורה, באו להלקות אותו. וכי תימא דקצבא חזקיה דלא לקי, אולי תגידו שלפי חזקיה אין מלקות על גניבה לחוד, וממילא לא יכולים לטעון להלקותו בנו. וזה לא נכון. ואיתמר עדי גניבה בנפש שהוזמו, חזקיה ורבי יוחנן, אנחנו מדברים על השלב הראשון, עדי הגניבה, וגם הם הוזמו, חזקיה ורבי יוחנן, אחד אמר לא כן, אחד אמר אין לא כן, ואמרינן תסתיים דחזקיה ואמר לא כן. למה חזקיה הוא זה שיגיד? כי כתוב פה בגמרא את שני השמות, חזקיה ורבי יוחנן, אבל לא כתוב מי אמר את מה. אבל ניתן להסיק מסברה שחזקיה הוא זה שמה שיש מלכות על ידי גניבה. איך? מדמר חזקיה, הוא אמר ליאל, אין נהרגים. בואו נרחיב על זה, כי אם כן היו שייכים להריגה, זאת אומרת אם היה פוטנציאל להרוג אותם עדים במצב של הזמה, יש כלל שכל דבר שניתן לעזרת מיתת בדין, כל דבר, כל עבירה שיש בה פוטנציאל, ואני לא אומר שבפועל, אלא אפילו בפוטנציאל מיתת בדין, אז אין תשלום ממון, וסליחה, אין מלכות, לא, גם לוקין וגם ממיתים. אז אם יש עבירה שיש בה פוטנציאל למיתת בדין, אין מלכות. אבל אם אתה אומר, ולכן אם אתה אומר ההפך, שאין מתים כמו שחזקיה טען, עדי מכירה לבד זה חצי דבר, הם לא נהרגים, אז כנראה שכן לא כן. אז יש פה קטע שבסוגריים אנחנו כתבנו בכוכבית בשאלה מטרת הסוגריים לייעל את הקריאה, להראות שעיקר הקושיה הסתיים לפניהם, ומה שבתוכם עברת דברים. אז אנחנו בעיקר, עיקר הקושיה נשאלה, דהיינו כמו שחזקיה עודה בעדים האחרונים בבן סור מורה שאם הוזמו הם נהרגים, כי יש אפשרות לנתק את העדים האחרונים מהעדים הראשונים, כי העדים הראשונים הם באו להלקותו, גם בעדי מכירה שבאו בנפרד מעדי הגניבה בעניין גניבת נפש. למה לא אומרים כשעדי המכירה גם כן אם הוזמו שיהרגו, בניגוד למה שחזקיה אמר מקודם? ורק נבהיר ש הבסיס לקושיה הזאת, כי העדי גניבה אצל חזקיה הם באו להלקות, כמו שהוכיחה הגמרא עכשיו, אז הם עשו את שלהם ולא ידעו בשעת עדותם שהם קשורים למחירה שיבוצע אחר כך. עכשיו נמשיך בסוגריים, רק הבהרת הדברים. תהי רבי יוחנן, אם תעלה על דעתך שרבי יוחנן הוא זה שאמר עדי גניבה בנפש יילקו מלכות, זה לא יכול להיות. כיוון תאמר נהרגין, רבי יוחנן הוא היה כמו שיטת רבנן, שגם על חצי דבר ממיתים, אבלי העדות הגניבה הופך להיות לאף שניתן לעזרת מיתת בדין. לפי רבי יוחנן העדות על גניבה בפוטנציאל שאם יוזמו יהרגו גם על העדות הגניבה בלבד, זה לאו שניתן
לאו כוונה לא תעשה, שהעדות שקר זה לא תעשה, שניתן לעזרת מיטת בית דין, וכל לאו שניתן לעזרת מיטת בית דין, אין לו קין עליו. אי הוא לא לקי, אין הוא איך ילקו, אם הגנב עצמו על הגניבה לא מקבל מלכות, איך העדים שעידו עליו יכולים לקבל מלכות? מאחר שהגניבה לפי רבי יוחנן הוא בגדר לאו שניתן לעזרת מיטת בית דין, אז אין כאן מקום למלכות בכלל, גם לא על העדים. נמשיך בגמרא. אלא אמר רב פאפה, שלב שני. עד עכשיו היה גישה לומר שעדי מכירה בנפש שהוזמו מחלוקת. בעקבות קושיית רב פאפה שונים את הגישה, ואגב לכן יש לנו את הפס הכפול כדי לעקוב אחרי השלבים האלו. אז לפי רב פאפה, בידי מחירה, דקולי אלמה, כוונה גם חזקיה, לא פליגי דנהרגין. זאת אומרת, אם היו עדי גניבה, ואחר כך באו עדי מחירה, ונגמר דינו של הנידון למיטה, ואחר כך הוזמו עדי המחירה, כולי אלמה שאותם עדי מחירה ימותו כי פליגי בעדי גניבה. חזקיה אמר אין נהרגין, גניבה לחודה קיימה ומחירה לחודה קיימה. ורבי יוחנן אמר נהרגין, למה? גניבה התחלת דמחירה היא. אנחנו נעזר ברשי מימול לחודה קיימה, גישתו של רבי יוחנן, סליחה, של חזקיה לגבי עדי גניבה לחודה קיימה, ועדי גניבה אינן באים להוגו אלא לאלקוטו, כמו שראינו למעלה. זו אפשר לומר חזקיה לשיטתו. אבל עדי מחירה שבאים עמהן ויומים שיתו בו למיטה מונעים אותו ממלכות ומחייבים אותו מיטה. זאת אומרת, אותו גונב, ברגע שאנחנו רואים שיש גם עדי מחירה, איך רשי אומר, עדי מחירה שבאים עמהם, שבאו עם העדי גניבה ואומרים, מבשרים לנו שהם יתרו בו למיטה, אם תמכור אותו תתחייב מיטת בית דין, זה מונעים אותו מהנידון ממלכות ומחייבים אותו מיטה. והביא על המחירה דבר שלם, כפי שניסחנו מקודם, הוא הופך להיות מנותק מעדי הגניבה. לפי רבי יוחנן אפשר לומר גם על אותם עדי גניבה, שאם נגמר הדין על פי עדי גניבה ביחד עם עדי מחירה, ואותם עדי, הקט של עדי גניבה הוזמו, הם יהרגו. רשי מסביר, התחלת את המחירה, דקסם רבי יוחנן, לא לקי עלה, אין מלכות לגבי עדי הגניבה. דלב שניתן לעזרת מיטת בית דין, ואינן באין אלא להוגו, ואף על גב דשתיהן צריכות זו לזו, והבי לכל אחד ואחד החצי דבר, לא משנה מקטל, יש מיטה בכל זאת כרבנן שחוקים על רבי עקיבא. נחזור לגמרא. כפי שראינו בעמוד א', שלוש שורות מהסוף, הקישור בין הנושא של גניבת נפש והעדות שבה עם העדים בעניין בין סורר ומורה, נמשיך עם הניתוח הזה פה, ולכן רואים את צורת בית כאן הפוך, בגלל שמקודם היה חזקיה הוא שהודה כאן, הוא מודה רבי יוחנן בעידים הראשונים של בן סורר ומורה שהוזמו שאין נהרגין. מי הם העידים הראשונים? כבר הסברנו מקודם שבן סורר ומורה שחייב מיטת בדין נוצר בשלבים, אבל אותם עדים הראשונים שבאו ואומרים התראינו בו לא לגנוב ולקנות בשר, מה היה מטרתם? כפי שמסופר בתורה, וייסרו אותו וייסרו לשון מלכות. זה השלב הראשון, כפי שראינו ברשי בסוף עמוד הקודם. אז אותם עדים ראשונים של בן סורר ומורה שהוזמו, הם שאין נהרגים מתוך שיכולים לומר להלקותו בנו. הם יכולים לטעון שכל מטרתנו הייתה להטיל עליו עונש מלכות, כמו שכתוב בפסוק וייסרו אותו. עכשיו, מאחר שהזכרנו ענייני עדות בקשר לבן סורר ומורה, בא הבאי עם אמרה, ואנחנו מציינים ומסמנים את זה כנקודה ארוכה. אמר הבאי, הכל מודים בבן סורר ומורה, והכל מודים בבן סורר ומורה, ומחלוקת בבן סורר ומורה. זה נשמע קצת סתום, אבל הגמרא תפרט עכשיו, והמעוינים שאתם רואים עכשיו הם מבליטים את שלושת הנקודות שאמר הבאי עכשיו. הכל מודים בבן סורר ומורה בעדים הראשונים שאין נהרגים, כוונה העדים הראשונים שהוזמו שאינם נהרגים. מה הם ניסו להטיל על הנער הזה? מלכות, מתוך שיכולים לומר להלקותו בנו. והכל מודים בבן סורר ומורה בעדים אחרונים שנהרגים, מתוך שעדים הראשונים יכולים לומר להלקותו בנו, והני העדים האחרונים כולי דבר כאבדי לי. כפי שניסחנו מקודם, הסברנו שמאחר שעדים הראשונים יכולים לטעון שכל מטרתנו הייתה להטיל עונש מלכות, אז הם מנותקים עכשיו מעדים האחרונים. אז מה מטרת העדים האחרונים? להטיל על בן סורר עונש מוות, ולכן אם הם הוזמו הם יהרגו, ועל זה אין מחלוקת. ומחלוקת בבן סורר ומורה ככה, שניים אומרים בפנינו גנב ושניים אומרים בפנינו אכל, כדי שבן סורר ומורה יהיה חייב. כפי שלמדנו בעבר, הוא צריך לגנוב כסף, לא אוכל מוכן, הוא צריך לגנוב כסף, ועם הכסף שהוא גנב צריך לקנות ולאכול בשר ויין. ומה נאמר עכשיו אם יש שני עדים שאומרים היינו אותו גונב את הכסף, ושניים נוספים אומרים שבפנינו הוא אחר? ברשי אנחנו נסתכל ביחד קצת למטה מפה. שניים אומרים בפנינו גנב משל אביו מעות לקנות בשר ויין, בפעם שנייה אחר שנקה. זה נקודה חשובה, כי בפעם ראשונה סך הכל העונש שנוכל להטיל על הילד, על הנער, הוא מלכות. כדי שנוכל לדבר על מיטה צריכים להגיד זה אחר שהוא לקה כבר למעשה הראשוני. אז אנחנו נגיד בשלב הזה שניים אמרו שהוא שוב פעם גנב, ושניים אומרים רשי ממשיך בפנינו אכל הבשר ברשות אחרים. זה פרט שלמדנו בעבר, שהוא גונב מצל אבי וקונה ואוכל את הבשר במקום שלא של אבי, מקום אחר. דינו חייב עד שיגנוב משל אבי ויוכל ברשות אחרים. הנח שתי כיתות צריכות זו לזו, ואין הראשונים יכולים לומר להלקותו בנו, ואבילי חצי דבר לחזקיה דסבר לה כרבי עקיבא דאמר אין נהרגין, ולרבי יוחנן דאמר נהרגין כרבנן. אז זה הכוונה בדבריו של אביי, שבמקרה הזה יהיה מחלוקת חזקיה ורבי יוחנן. במקרה הזה של
בבן סור מורה, שניים אומרים בפנינו גנב, ושניים אומרים בפנינו אחר.
כעת אנחנו עוברים בנושא אחר, בצד בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא עידי מחירה בנפש ולא באו עם עידי גניבה ממש, הם לא באו ביחד את ארבעת העידים האלו. אנחנו נבהיר בגמרא מה הכוונה בדברינו. בכל אופן, הגמרא אמר רב אסי עידי מחירה בנפש שהוזמו, ושוב פעם אני מדגיש, אותם עידי מחירה בנפש לא באו עידי גניבה על כך בפנינו, זה בשונה מהדיון הקודם. אז יש פה עידים שמעידים על שפלוני מחר בן אדם, ואותם עידים הוזמו, אין נהרגים, מתוך שיכול לומר עבדי מחרתי. הנידון יכול להסכים עם העדים דווקא, אומר כן נכון, אתם העדים שמחרתי בן אדם, אותו בן אדם היה עבד שלי. אמר רב יוסף, כמן אז לה שמיתה דרב אסי, מבחינת תנאים על מי הוא מסתמך שאומר אין נהרגין? הגמונה כרבי עקיבא, תאמר דבר ולא חצי דבר, אותה הדרשה שהזכרנו כבר כמה פעמים היום. אמר לה אביי, אביי מגיב לדבריו של רב יוסף ואומר, מה אתה רוצה להעמיד את דבריו של רב אסי אך ורק כרבי עקיבא? דעי, והוא בתמיעה, לשון תמיעה, דעי כרבנן נהרגין. מה אתה אומר שלפי הרבנן שני עדים באים ואומרים היינו פלוני מוכר בן אדם, אתה אומר ואם יוזמו אותם עדים יהרגו? מתוך כמה, אבל ראינו סברה חזקה שאותו נידון הוא עצמו לא עומד להריגה, כי הוא יכול לטעון כן אני מחרתי עבדי, זה מתוך שיכול לומר מחרתי את עבדי. אז איך ניתן להטיל עונש מוות על עדי מחירה שהוזמו בזמן שהנידון עצמו לא יירג בגלל שיש לו טענת הגנתי כמו שאמרנו? אלא אפילו תימה רבנן, מה שרב אסי אמר עדי מחירה בנפש שהוזמו אין הרגים, זה מסתדר גם יופי עם שיטת הרבנן, ובדלו עתו עדי גניבה. שואלת הגמרא, אם מדובר שלא הופיעו שום עדות על גניבה, רק שני עדים באים ואומרים ראינו פלוני מוכר מישהו, אי אחי מי למימרה, לכאורה זה דבר פשוט שאם יש רק עדות שראים אומרים שאדם מכר מישהו, פשוט שהוא שאם יוזמו לא יהרגו, אין כאן בסיס לדיון על מיטת בית דין מלכתחילה, או משום שצריכים עדות על גניבה, או משום שיש לה נידון את ההגנה שאמרנו שהוא כל כך פשוט, כן מחרתי עבדי. אז מה צורך לרב אסי ללמד דבר שהוא לכאורה כל פשוט? לא צריכה תאף אגב דיאטו לבסוף, זה לא שלא היו שום עדי גניבה בכלל, לא, אלא באו ועדי מחירה ועידו ראינו פלוני מוכר, וכעבור זמן מה באו עדי גניבה. רש"י כותב לבסוף, הוא אומר שורה ראשונה מתחת לגמרא, אחר שעידו עדי מחירה באו עדי גניבה ונגמר הדין על פי שניהם. הגמרא ממשיכה, והקטי מי למימרה, בכל זאת זה, אם על זה דובר שרק אחר כך באו עדי גניבה, מה היה המצב בשעת הופעתם של עדי המחירה, בשעת עדותם לכאורה? לא היו עדי גניבה בזירה,
אז רשי, וכפי שאמרנו מקודם, בעניין עדי מחירה בלבד, אין בסיס למשפט נפשות מכל מקום, ולכן אם יוזמו, אי אפשר להטיל עליהם עונש מוות. רשי, וקטי מי לממרה, כשעידו הראשונים לא היה, הדין ראוי לגמר על פיהם. היה רק עדי מחירה. ויכולים לומר, לא היינו יודעים שיבואו עדי גניבה עלינו, ולא לא, לא ידענו שיופיעו עדים שיעידו שגם היה גניבה מקודם. הגמרא ממשיכה, מאחר ששאנו עד כאן לא ראינו את החיוניות, את הנחיצות של דבריו של רבי יואב אסי, דברים שיכולנו לדעת מעצמנו. לא צריכה, תקמרמזי רמוזי. נכון, העידו ראשונים קודם עדי המחירה, אבל כבר נמצאו באותו חדר, נגיד, העדים שיתבהר אחר כך שיעידו על גניבה. לפני שהעידו עדי מחירה, היו נוכחים אותם עדי גניבה. שוב פעם, בזמן לפני שהעידו עדי המחירה, היו שם עדי גניבה. נכון, בפועל עדות הראשונה הייתה של עדות המחירה, אבל אותם עדי גניבה שהיו נוכחים עשו תנועות ידיים, רמזים, לא משהו מפורש, רק רמזים שהם עומדים להעיד על גניבה. מהו דתימה רמיזה מיותה והיה מקום לחשוב שאותם רמזים ניקח אותם בחשבון ונחשיב אותם, ואם היינו מחשיבים את הרמזים האלו, אז הם, אותם עדי מחירה לא יכולים לפתור את עצמם בטענה לא ידענו שאחר כך יבואו עדי גניבה. הרי כן ידעתם, רמזו לכם. כמה שמלן החידוש של רב אסי, וזה חידוש די חשוב, רמיזה לאו כלום הוא, זה לא נחשב. ואם אין דיבור מפורש או משהו, איזו הבהרה דברים באופן מפורש, נכון, אותם עדי מחירה שבפועל העידו ראשון יכולים לטעון, לא ידענו שיצורף לעדותנו יהיה גם עדות על גניבה. ולכן עדי מחירה בנפש שוזמו, כפי שאמר רב אסי, אין נהרגים. המשנה ברשימת האנשים שחייבים חנק, זקן ממרי על פי בית דין. אנחנו נציין את הפסוק שעליו הסוגיה הזאת בנויה, דברים פרק י' ז' פסוק ח', כתבנו, הוספנו את זה בשוליים, כתוב, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. אנחנו מדברים על מחלוקת שנוצר באיזושהי מקום בין אדם מלומד, אדם זקן, הוא זקן אבל ממרי, נראה מה הכוונה של ממרי, הוא בעצם בסופו של דבר מורד בסנהדרין הגדול, אבל זה לא נגיד במכה אחת, זה בשלבים כפי שנראה פה במשנה. איך, וכתבנו בנושא בשוליים, איך נעשה זקן ממרי? זקן ממרי על פי בית דין, שנאמר, משנה ממשיכה, כי פלא ממך דבר למשפט. שלושה בתי דינים היו שם, כמה בירושלים. אחד יושב על פתח הר הבית, וכשמעיינים ברשי, המיקום שלהם היה לפני עזרת הנשים שבבית המקדש. ואחד יושב על פתח העזרה, זה העזרה ש... מדרך הפתח הזה נכנסים לעזרה שבו היו מקריבים את הקורבנות, עזרת ישראל, ואחד יושב בלשכת הגזית. זו לשכה, מקום שבנוי חציו בעזרה ממש וחציו מחוץ לעזרה, תוך החומה שהיה סביב עזרת בית המקדש. זו, שם היה ממוקם לשכת הגזית, ששם ישבו סנהדרין הגדול של 71. יש פה שימוש בצורת פפיון, ובצד תחת המבנה כתבנו שלבים, הופעתם בפני בתי דינים השונים בהדרגה. באין, מי בא פה? אותו זקן, הוא והבית דין שבעירו, שהיה לו, לאותו זקן, מחלוקת איתם. אז כולם באים לזה, לבית דין שעל פתח הבית. ואומר, כך דרשתי וכך דרשו חבריי, כך לימדתי וכך לימדו חבריי. מספר להם את הסיפור של המחלוקת שלהם. אם שמעו, אם הבית דין שיושבים בפתח הר הבית שמעו הפסק בעניינם, בנושא שבהם חלקו, אומרים להם. ואם לאו, אם לא שמעו, באים להן לאותן שער פתח עזרה. ואומר, כך דרשתי, כך דרשו חבריי, כך לימדתי וכך לימדו חבריי. אם שמעו, אומרים להם. ואם לאו, אלו ואלו באים לבית דין הגדול שבלשכת הגזית, שממנו יוצא תורה לכל ישראל, שנאמר, ומן המקום ההוא אשר יבחר השם. חזר לירו אותו זקן שהיה לו המחלוקת המקורית, העיקרית. הוא חזר לירו שנה ולימד בדרך שהיה למד, פטור. אם הוא חוזר ומלמד מה שהוא היה רגיל, השיטה שלו, למרות שהוא שמע ששיטתו אינה מקובלת על ידי סנהדרין הגדול, פטור. ואם הורה לעשות, סליחה, אם הורה, הוא הוציא הוראה לעשות, לא רק זו דעתי בסוגיה, אלא אתם חייבים, ככה אני מורה לכם לעשות, חייב, שנאמר, ואיש אשר יעשה בזדון, אינו חייב עד שיורה לעשות. תמיד שהורה לעשות, הוא הוציא הוראה. מי זה תמיד? תמיד זה אדם שלא הגיע להוראה, הוא לא זקן, כוונה תמיד חכם מופלג, הוא לומד, הוא לא הגיע להוראה, כפי שאפשר לראות ברשי, והוא הורה לעשות, פטור. נמצא חומרו כולו, החומרה שאנחנו מתאינים עליו, שאדוני אתה לא ראוי להוראה, דווקא מציל אותו ממיטת בדין, כי ההוראה שלו לא נחשב הוראה כדי להיות מוגדר כזקן ממרא, ולכן זה הקולה שלו שפוטר אותו ממיטה. תנו רבנן, כי יפלא ממך דבר. אנחנו כעת נדרוש את הפסוק שהזכרנו מקודם, דברים פרק י"ז פסוק ח', והביטוי יפלא ממך דבר נדרש פה בדף פז. אנחנו ממשיכים לדף פז עמוד א', במופלא שבבית דין הכתוב מדבר, אבל זה ביטוי למעט תמיד. מופלא שבבית דין גדול, אדם תמיד חכם גדול שבאותו בית דין, זה למעוטי תמיד. ממך זה יועץ. המחלוקת שלהם באיזו נושאים יכול להיות מחלוקתם, אז בהמשך הברייתא נראה הרבה והרבה נושאים שהם נדרשים מהפסוק שלנו, במה חלקו. אז המילה ממך נדרש לומר זה יועץ, מה, באיזו הקשר? היה לאותו שופט, אותו דיין בית דינו, מחלוקת בעניין עיבור שנה. הנושא של עיבור שנה הוא נחשב עיצה, לכן המילה יועץ קשור לעניינים קשורים לעיבור שנה. וכן הוא אומר, ממך יצא חושב על השם רעה, יועץ בלי על. אז בפסוק הזה רואים את המילה ממך, ממך, כמו ממך,
יועץ, עם יועץ. והמטרה שהביאו את הפסוק זה להראות שאצל המילה יועץ מופיע ממך. זה שאנחנו קוראים לענייני עיבור שנה עיצה, זה דבר שיפורש בהמשך. מה עוד יכול להיות נושא מחלוקותם? דבר, זה הפסוק שקראנו, זו הלכה למשה מסיני. אם נוצר מחלוקת סביב דבר שמקורו הלכה למשה מסיני, גם זה יכול להוביל לידי זקן ממראי. למשפט, זה הדין. ורש"י מסביר, הכוונה לדבר, נושא שנלמד בגזירה שווה. בין דם לדם, מחלוקת בענייני דם, בין דם נידה, חלקו בעניין כזה, דם לידה, או דם לידה, דם זיווה. אולי כדאי לנו רק לציין שהדוגמאות האלו מופיעים כדוגמאות, אבל יהיה הרחבה בכל הדוגמאות האלו בעמודים הבאים בגמרא. אז כעת אין צורך לתעכב ולהסביר עומק הדוגמה לפרטיו, אבל רק נציין שבנושאים האלו נוצר מחלוקת בין אותו זקן ושאר חברי בדינו בעירו. בין דין לדין, בין דיני נפשות, או מחלוקת בדיני ממונות, דיני מכות. אגב, כאן אנחנו, על פי מה שהסברנו, על פי רש"י, המילה שמקודם למשפט, הסברנו זה דבר שנלמד בגזרה השווה, ולמרות שהברייתא אמרה זה הדין, מה שנלמד מגזרה שווה, וכאן בין דין לדין שמופיע בפסוק, הוא מתייחס לנושאים שקשורים לדיני נפשות או דיני ממונות או דיני מלכות. בין נגע לנגע, בין נגעי אדם, נגעי בתים, נגעי בגדים. דברי היוד פי רש"י מציין שיש מה לדרוש פה. רש"י אומר, דברי ריבות, אבי לי במכתב דבר ריב, והוכתיב דברי ריבות, לרבות חרמים, ערכים והקדשות שהם באים וחלים על ידי דיבור הפה. אז נרצה עכשיו בגמרא, דברי אלו החרמים והערכים וההקדשות. הם דברים שכפי שאמרנו, חלים על ידי דיבור פה, דברי, כמו דברים, דיבור. ריבות, זו השקעת סוטה ועריפת עגלה וטרת מצורע. הדברים האלו, סוטה זה מין, זה דבר שנוצר באיזו מין ריב בין בני אדם, מתח בין גבר לאשתו, עריפת עגלה ענייני רצח, טרת מצורע. מצורע, צורעת באה על ידי ריב שקשור ללשון הרע. בשעריך זו לקט שכחה ופאה, זה עם מתנות עניים שכתוב בהם ויאכלו בשעריך. בפסוק שלנו כתוב וקמת מבית דין ועלית, מלמד שבית המקדש גבוה מארץ ישראל. אותו זקן שחלק על חבריו בבית דין בעירו, קמים ועולים לאן? לבית המקדש. אז רואים מפה שבית המקדש גבוה משאר ארץ ישראל. הנקודה הבאה הוא לא בא מהפסוק שלנו, זה, יש לזה מקור נפרד. וארץ ישראל גבוה מכל הארצות, אל המקום מלמד שהמקום גורם, דהיינו שרק אם סנהדרין נמצאים במקומם אפשר לדון דיני נפשות. הגמרא ממשיכה, בשלמה בית המקדש גבוה מארץ ישראל דכתיב ועלית, זה ברור מהפסוק שלנו. אלא הנקודה השנייה, ארץ ישראל גבוה מכל הארצות מנעלי, תשובה דכתיב לכן הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה, שמתם לב לקבקוב פה, אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתם שם וישבו על אדמתם. אז כדי להגיע לאדמתם, כדי להגיע לארץ ישראל, לא משנה מאיפה, הביטוי העלה מתאים. זה מראה שכדי להגיע לארץ ישראל צריכים לעלות אליה, וזה הכוונה שארץ ישראל גבוה מכל הארצות. אנחנו לא כאן מתחייבים שזה דווקא שיעור בענייני גיאוגרפיה וטופוגרפיה, אלא בוודאי במובן הרוחני ארץ ישראל בוודאי גבוה משאר הארצות. בעניין אם יש איזה רובד נוסף של פשט פשוט פשוטו של מקרא, זה כבר נושא שראוי לעיין בו. אבל כפי נחזור מה שאמרנו, שמבחינת רוחניות בוודאי ארץ ישראל גבוה משאר כל הארצות. עד כאן שיעורנו להיום.